טוב, בסדר, עוד השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת משפטים. פרשת משפטים, ידוע דברי רבותינו זיכרונם לברכה, שפרשת משפטים היא בן הזוג של פרשת יתרו. פרשת יתרו יש עשרת הדיברות, ופרשת משפטים יש פרטים. כלל הוא פרט. בתוך פרשת יתרו עשרת הדיברות זה כללים. ופרשת משפטים באה ומתחילה לפרט את המשמעויות של מה שאנחנו שמענו בהר סיני. מעניין להתבונן בפסוק הראשון בפרשת השבוע. אולי אני אגיד שהשיעור שלנו, קודם כל וראשית לכל, יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו, עבדות נפשנו, ולרפואת כל חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמת זאב בן שלמה, חברנו, ולעילוי נשמת שושנה בן הרב, בת הרב יצחק, וכל הזקוקים לישועות, וכל עניין ודבר שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם בזכות לימוד התורה. השיעור שלנו אולי נקרא לו בכותרת, תורת הגלות ותורת ארץ ישראל. זה אולי ככה הכותרת של השיעור שלנו, ובואו נראה מה מדובר. בפסוק הראשון בפרשה נאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אני קורא ברש"י, על הפסוק הראשון, אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. משה הוא הרב, הוא המלמד, הוא צריך ללמד את כולם. אומר רש"י, לא תעלה על דעתך לומר, כלומר שלא יהיה לך מחשבה כזו, אשנה להם הפרק וההלכה בית או ג' פעמים, פעמיים, שלוש, עד שתהה סדורה בפיהם כמשנתה, עד שהם ידעו את הפרק, את ההלכה, בצורה שהם שולטים בה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. כלומר, אני לא הולך להסביר להם את הטעמים והסברות ומה פירוש כל דבר, רק שידעו לגרוס. ידעו, המשנה אומרת כך וכך, וזהו, אמר את ההלכה או את המשנה כפי שהיא. ופה הכוונה משנה זה לא רק שישה סדרי משנה, אלא כל דבר שמלמדים. לכך נאמר אשר תשים לפניהם. מה פירוש אשר תשים לפניהם? כמו שעכשיו אנחנו יושבים כאן, ועל השולחן יש שתייה, יש דברי מזונות, וברור לנו שזה ברכתו מזונות, וזה ברכתו שהכל, הדברים ברורים, על כל הפרטים. לכן אומר רש"י, כשולחן הערוך, ומוכן לאכול לפני האדם. אף אחד לא מצפה שעורכים לפניו שולחן או מגישים לפניו את האוכל, יגישו לו אותו בחומרי גלם. כלומר, לחם יגישו לו בתק.
או
קמח. או קמח, במים. כלומר, לא מדובר פה על חומר הגלם. מדובר פה על דבר שהוא ראוי לאכילה, הוא מובן לחלוטין. שזה כך וזה אחרת. המושג הזה, של כשולחן הערוך הוא מוכן לאכול לפני האדם, לפני האדם, אני רוצה יחד איתכם להתבונן במכלול של דברי חז"ל ולנסות להבין למה קראתי לשיעור הזה תורת ארץ ישראל ותורת הגלות. למעשה בדברי רש"י, כשהוא אומר כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם, מה הכוונה? כלומר, מי שמלמד תורה לאחרים, לא מספיק שהוא יחזור על התוכן שהוא מלמד, כן? ואפילו הוא בעצמו יחזור פעמיים או שלוש, אלא אם כן יש שני מסלולי הנהגה של הרב המלמד. אחד, הוא מטריח על עצמו להסביר מה הטעם ומה הנימוק לחומר שהוא מעביר. דבר שני, שזה יהיה כל כך ברור עד שהתלמיד שולט בחומר, כמו מאכלים שמוגשים לפניו לאכול, ולא צריך עוד לעבד אותם. מה זה מוכן לאכילה? האדם האוכל לא צריך לעשות שום פעולה נוספת, חוץ מלאכול. כשאנחנו מסתכלים על דברי רש"י ואנחנו בונים על מה שקורה היום בבתי המדרש, המצב שונה. בימינו, אפשר להגיד, שהמלמדים אולי לא כל כך נוהגים לחזור פעמיים או שלוש על מה שהם הולכים ללמד. ולמה? מה הסיבה? משום שבימינו נהוג להעביר סיכומים. כן? בלי לפרט כל דבר, מה טעמו ומה הנימוק, אלא סיכום. לא. כלומר, לא רק שהשתננו מאוד ממה שהיה נהוג בדורות קדומים, אנחנו לא רק זה, אלא גם אנחנו לא מקיימים את הדרכה של חז"ל שהראו לנו פה מפורש שהדברים צריכים להיות ברורים לא רק בצד הגרסה, צד הסיכום, אלא בצד הבנת נימוק הדברים וההסבר שלהם. למה זה קורה? מה הרעיון? מאיפה זה בא? סיבה הראשונה, היום כמות החומר שנדרשים ללמד הוא כזה גדול, הוא כל כך עמוס, הוא כל כך גדוש, שהמלמד אין לו זמן להתעכב על כל פרט. הוא פשוט לא מספיק. אבל מצד אחד אנחנו רואים שאנחנו מתפרסים בבתי המדרש על המון תחומים, המון. אבל מה שקורה זה שאנחנו מפסידים הרבה מאוד, כי הלימוד הזה הוא לימוד שגם אם הוא יסודי יותר, הוא עדיין חיצוני, בלי להבין טעם והסבר לכל דין או הדרכה של חז"ל. כלומר, זו שטחיות של לימוד תורה, כן? בגלל שיש לנו איזה מין רצון להספיק, שיספק. גמרת ש"ס? לא, אוי ואבוי, איך לא? איך יכול להיות? שבע שנים בישיבה לא גמרת ש"ס? מה אתה עושה שם? יש עוד סיבה. רוב התורה שלנו היום, ברוך השם, מצד אחד זה דבר גדול וטוב, אבל רוב התורה שלנו היום נמצאת בהישג יד, ולא כמו בימים עברו. היום יש כל כך הרבה ספרים שנתפסו, ולא רק זה, כאשר העולם מתקדם והטכנולוגיה נכנסה גם לעולם התורני, אז ידוע היום הבדיחה שיש בבית המדרש שמישהו מתקשה במשהו, מה הבעיה? תשאל את הרב גוגל או גוגל, זהו, כן? או תיכנס למחשב, פרויקט השו"ת, תיכנס למחשב לפרויקט אחר, ותוך שניות במנוע החיפוש אתה מקבל את כל האפשרויות שאפשר לעלות על הדעת. ממילא, יש לנו נטייה לוותר על הצורך לרדת לעמקי הדברים. יש לנו את זה, אם אני צריך, אני במקום, אני פותר את הבעיה. מה היה התקן של חכמים? לזכור את הלימוד. בואו נראה ככה, נעשה איזה מין מעוף כזה בש"ס, עוד כמה מקומות, ונראה מה זה נקרא לימוד שמביא לידי זיכרון על פי דברי חז"ל. אספתי מספר מקורות. במסכת תענית, בדף ח' עמוד א', אומרת הגמרא, ריש לקיש. נו, כמה פעמים אתם אומרים, היה חוזר על הלימוד שלו. הוא עכשיו רוצה ללכת ללמד, כמה פעמים הוא חזר לפני שהוא הלך ללמד? מספר?
12.
עוד?
אין מושג.
רעיונות? נו. המספר הזוכה? אומרת הגמרא, 40 פעם. טוב. גם שם במסכת תענית מובא שרב עדה בר אהבה הוא היה חוזר רק לא 40, רק 24 פעמים על כל מה שהוא למד. לא 40, זה היה הרבה מדי, אבל 24. הגמרא במסכת חגיגה מתארת את דעתם של חז"ל, מי הוא עובד השם, מי זה האדם שמוגדר כעובד השם. ושם אומרים דבר שגם הובא בבעל התניא, הוא מביא את זה, מי זה האדם שעובד השם כל השונה פרקו 101 פעמים. אוקיי? זה נקרא עובד השם. כלומר, כל גרגיר של מידע ששמעו בזמנם, אפילו אם היה להם ספק, לא היו בטוחים מי אמר את השמועה, מי אמר את המידע הזה, היו חוזרים על כך לפחות 40 פעם, כדי לנסות להבין מי אמר את זה. לזכור. כלומר, אם הוא למד והוא זכר איזה מימרה, ואחר כך הוא שכח, הוא חזר 40 פעם כדי לזכור מי אמר. איך אנחנו יודעים את זה? זה גמרא בברכות, זה גמרא בפסחים, זה גמרא במגילה. עכשיו זה ברור. כי מי שהשתמש בזמנו לחזור על אותו פריט של מידע 40 פעם, מצד שני, 40 פעם זה זמן. יש 24 שעות ביממה, זה זמן. אבל בזמן שהוא משקיע כל כך הרבה פעמים בלימוד של פרט אחד מסוים שהוא לא זכר, מה קורה בזמן הזה? הוא מפסיד ידיעות אחרות, נכון? זה אי אפשר הכל ביחד. אז לכן חכמים הורו לנו דבר מעניין. מסכת עבודה זרה, פרק ט', אומרת הגמרא דבר שאני אומר אותו במרכאות, רק בשביל ההגדרה, כי אנחנו אנשים שצריכים מושגים ברורים, אחרת לא נביא. אומרת הגמרא, יש יצרה של לימוד תורה. שמעתם פעם הדבר כזה? יצרה של לימוד תורה. מה זה? יוצא מדברי הגמרא שיש יצרה כזה אצל לומדי תורה, שהם יודעים שבאמת הם לא זוכרים 100%, ולכן הם צריכים עוד פעם לחזור על הפריט או על המידע המסוים 40 פעם, 24 פעמים. אבל יש להם יצרה. יצרה אומר להם, תתקדמו הלאה, חבל על הזמן, צריך עוד. ולא חוזרים על מה שכבר למדו. לכן, אומרת הגמרא, ואני קורא את לשון הגמרא, ידעי רבנן להי מילתא ועברי עלה. יודעים חכמים את הצורך לחזור, והם עוברים על זה. לא מקיימים. פילי פלאו. יצרה של לימוד תורה. מה אתם אומרים? נפלא. תמשיך הלאה. תמשיך הלאה. אני מכיר את זה ביום יום, שבאים אליי תלמידים בישיבה, ולא אחד ולא שניים. הרב, אנחנו רוצים להספיק, אפשר עוד ספר, אפשר ללמוד גם את זה, ואולי סליחה. אני למשל נתתי הנחיה, אני יודע שמי שמוכר ספרים קצת יכעס עליי, אבל נתתי ככה, אמרתי רבותיי, כל מי שרוצה לשמוע בקולי, כן? אני אוסר עליו לקנות ספר בלי שהוא שואל אותי לפני. יש נטייה לקנות ספרים. ספר חדש, עוד ספר חדש, עוד ספר חדש, עוד דבר. וקונים, וקונים, וקונים. ומי לומד? הספרייה. עוד ספרים לנקות לפני פסח. זהו. וכשבא אליי תלמיד ואומר לי, אני רוצה לקנות ספר כזה וכזה, אומר לו, מה התועלת? כלומר, מה העניין שלך לקנות את זה ואת זה ואת זה? רק לפני 3 חודשים קנית ספר כזה וכזה. גמרת כבר? אפשר לשאול אותך שאלות על הספר? לא, אז אתה לא קונה. לא מרשה לך לקנות. ממילא יש איזה מין דחף כזה של להספיק. כמה שיותר להספיק. ותכף נבין גם במה מדובר. כשאנחנו מדברים על להספיק ואפשר להמשיך הלאה, יש מציאות כזו. אבל השאלה, בואו נראה מה מדובר. יש פסוק שאומר שלמה המלך בספר קהלת, טוב מלוך חף נחת ממלוך חופניים עמל ורעות רוח. ובמילים פשוטות שלנו, טוב מעט נחת רוח מהרבה כלום. כלומר, אתה עמל, עובד, ופתאום אתה שם לב שלא נשאר שום דבר. אין בזה נחת רוח. יש בזה רוח. והרוח, אתם יודעים, אפה. היא לא נשארת. חכמים במדרש בקהלת רבה אמרו כך, טוב מי שהוא שונה הלכות ורגיל בהן, ממי שהוא שונה הלכות ומידות ואינו חוזר ורגיל בהן. לכן טוב מלוא חף נחת, רק חף אחת, כף אחת, מאשר חופניים, שני ידיים מלאות בכלום. טוב ציפור ביד, מאשר שניים על העץ. כן, בלשון אחרת. כלומר, המהר"ל, שהוא מתמודד עם הסוגיה הזו, המהר"ל, הוא מדריך אותנו, שעיקר התורה שבעל פה, אנחנו מדברים תורה שבעל פה, עיקר התורה שבעל פה הוא מה שאדם קולט בזיכרון. לכן התורה היא נקראת תורה שבעל פה. והוא לוקח את אותה תורה שבעל פה איתו לכל מקום. איפה שהוא נמצא, התורה הזו שגורה בזיכרונו. למרות שאין לו ספר. אין לו ספר. אדם לא הולך עם הספרים שלו לכל מקום. כן? היום הוא הולך עם הרב גוגל. כן? בכל מקום מתחבר, כל מקום. אבל, כן? אבל ברוש. זה, איפה אנחנו רואים את זה? המהר"ל בדרשות שלו, בדרשות המהר"ל, יש ספר שנקרא באר הגולה, זה נמצא בסוף. שם הוא מצטט דבר נפלא. אני רוצה לקרוא לכם את דבריו. אומר המהר"ל כך. תראו איך הוא מכנה את הספרים המודפסים, כי בימה כבר היה דפוס. אומר המהר"ל, שלא יבטח אדם, כלומר, אדם לא צריך לסמוך על אורות הבהמות המתות. כלומר, על הדפים שמדפיסים עליהם את הספרים. אותו דבר הוא אומר את זה בספרו תפארת ישראל, בפרק ה-68. אומר, זה רמוז בגמרא. יש גמרא מסכת קידושין. גמרא מסכת קידושין בפרק הראשון דנה, האם לתלמיד חכם או מישהו מותר, שואלים אותו שאלה. מה זה תלמיד חכם? אומרת הגמרא שם, אם ישאלך האדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמר לו מיד. כלומר, אתה צריך להיות ברמה כזו ששואלים אותך שאלה, אתה עונה במקום. זה תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? שהוא זוכר. איך יבוא הזיכרון? עד החזרה. ולא, אם רק ילמד ויעבור הלאה. אני יכול לתת דוגמה מדברים שאנחנו מכירים, אולי פחות מי שיותר, אבל כשעושים בחינות לסמיכה לרבנות, אז מי שניגש לבחינות האלה רואה שזה לא רק לימוד של השולחן ערוך. כי אפשר לבוא, ללמוד את השולחן ערוך, ללמוד אבן העזר, ללמוד יורה דעה, לעשות בחינות וזהו. הדרישה היא שתדע את הגמרות. תדע את הגמרות שמהן נוצרה ההלכה, בעיקר רוב השאלות ששואלים במבחני הסמיכה לרבנות על בסיס דברי רבנו אשר, על פי הראש. מי שבקיא בראש בכל הנושאים, הוא שולט בחומר. כי הראש בשיטתו בנה את פסיקותיו, ואדם שחוזר עליהם זה נשאר בזיכרון, אבל אתה לא יכול בפעם אחת. אתה לא יכול. אתה חייב לחזור ולחזור 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 ולחזור. ממילא, אדם כזה, באמת שאתה שואל אותו, אז הוא עונה. נכון שטוב וחשוב לדעת עוד מסכתות, ולדעת עוד דברים, ולהרחיב ידיעות, ולא להצטמצם במסכת אחת. אבל תכף נבין במה מדובר. הרב קוק, בעין היה, המסכת ברכות, אני קורא את דבריו, הוא אומר כך, כלל גדול גם כן בכל חוכמה ומלאכה, לא משנה באיזה מקצוע בעולם, כל חוכמה שלא תהיה, כלומר חוכמה בשכל, במלאכה, בעשייה, כלל גדול, כי שלמות העולם בכללו תבוא, כלומר שלמותו של העולם, איך היא באה לידי ביטוי שיש שלמות, שלמות אנחנו אומרים, מה זה שלמות? שיש את כל החלקים שהם מורכבים ביחד, יוצרים תמונה שלמה. איפה באה התמונה שלמה? אומר הרב, מריבוי. צריך שיהיו הרבה. הרבה מה? בקיאים כל אחד במקצוע מיוחד, כלומר כל אדם במקצוע שלו, בתכלית המעלה, כלומר בידיעת כל הפרטים ופרטי הפרטים וסיבת הסיבות, זה שלמות העולם. ולא ממי שסופג הכל, כלומר יש כאלה שהם קולבויניקים, הם יודעים בכל המקצועות הכל, הוא אומר אני כזה ואני יכול, הוא גם הכל הכל, כן, קולבויניק, אבל רק בדרך שטחי, הוא באמת לא מקצוען, הוא יודע קצת מזה, הוא קצת מזה, הוא קצת מזה, ואם הדברים מתחילים להסתבך, הוא רץ מהר לקרוא לבעל מקצוע. למה? אומר הרב, כי ההשלמה האיכותית גדולה היא בערכה על ההשלמה הכמותית. האיכות גדולה יותר מן הכמות. אם אנחנו התייחסנו מקודם לשולחן ולאוכל, אני מתאר לעצמי שאם היינו יושבים ליד שולחן, שהיו בו מאכלים שהיו בשפע גדול, עד בלי די, והם לא היו מבושלים כל צורכם, לא היינו אוכלים. זה לא טעים. זה לא מבושל כמו שצריך. אז יופי שיש שפע, אבל זה לא שולחן שערוך. לכן אם נחזור לדברי הרב, יש כלל מזה. האדם צריך לבסס את עצמו במסכת אחת. לא אומר מסכת אחת בגמרא, אבל הוא יודע אותה היטב. מה פירוש היטב? תכף נראה. זה צריך להיות. עדיף שהאדם ידע מסכת אחת היטב, מאשר שהוא יפזר את הזמן של הלימוד שלו בכמה מסכתות, וידע אותם רק באופן שטחי. כלומר, אנחנו צריכים להבהיר פה בנקודה חשובה. כוונת הרב, שאדם יתרכז במסכת אחת, ומה הכוונה? לא בפלפולים של הראשונים והאחרונים שכתבו עליה. זה לא הכוונה. יתרכז במסכת אחת זה כל המסע ומתן של הטקסט. כלומר, מה שחזל כתבו בגמרא, המהלך של דברי הגמרא, אם זה המשנה, באורי המשנה, השיטות השונות של האמוראים, של התנאים, של האמוראים, הסברות שלהם, כל אחד בשיטתו, שזה הוא ישלוט במסכת אחת לחלוטין. יבין למה אמרו כך, מאיזה מקום זה בא, מה המקור של כל דבר ודבר. מיד, או לפי התוכן, ידיעה לפי התוכן, במסכת הזו מדברים על 1, 2, 3, 4, 5, תוכן של הדברים, או לפי הלשון, יזכור מה אמרו, לשון חזל. רק אחרי שידע היטב את את העצם דברי חכמים, והוא שולב במסכת הזו, אז בבקשה תרחיב כמה שאתה רוצה. כלומר שיטת המהר"ל גם היא כזו, שאדם צריך ללמוד את התורה שבעל פה, באופן שהוא לומד את דברי הגמרא, מבין וזוכר היטב את כל המהלך במסכת, ורק אחר כך נכנס לפלפולים ותוספות ושאלות וקושיות של הראשונים על מה שהוא למד. מה זה נותן לו? זה נותן לו ידיעה ברורה של המסכת על כל הפרטים שלה. ממילא, כן.
אז זה, כנראה זה נגד שיטת דף יומי?
תכף אני אענה על הדף היומי. שאלה טובה. זאת אומרת, זאת צריכה להיות שיטת הלימוד שהייתה נהוגה איפה? בארץ ישראל. זה היה הלימוד לפני החורבן. ככה למדו. ככה היה צריך ללמוד. ככה למדו לפני שאנחנו יצאנו לגלות. הלימוד שאנחנו פוגשים היום בבתי המדרש, רובם ככולם, כמעט כולם, זה לימוד בשיטות שהתפתחו בחוץ לארץ, בגלות, וקוראים לזה היום, אני חושב שגם, אני שומע את המושג הזה המון שנים, עוד שאני הייתי ילד, זה הגישה הליטאית. גישה הליטאית, גישה הגלותית של פלפולים. פלפולים. ואז מה יעשה? אתה פוגש תלמידי חכמים שיודעים באמת לפלפל ולהקשות קושיות עצומות, אבל זאת לא תורת ארץ ישראל. תורת הגלות. אנחנו, אחרי פרשת יתרו, קיבלנו את פרשת יתרו עם עשרת הדיברות. ובאה פרשת משפטים מיד אחריה ללמד אותנו איך לומדים תורה. כלומר, הפרטים שבאים בפרשת משפטים באים ללמד אותנו לחזור ולחזור ולשנן כל דבר עם הטעם והנימוק עד שהרב המלמד, ופה אני רוצה להגיד לכם דבר חשוב, כולנו עוסקים לא רק בלימוד תורה, אלא בללמד תורה. מי את הילד שלו, מי את הנכד שלו, מי את עצמו, כולנו לומדים וכולנו מלמדים. ולכן צריך אדם להתמקד בנושא אחד שהוא יהיה שגור בזיכרונו, ואז הוא יכול להגיע למצב האופטימלי שהוא מבין בעצמו וקולט. ממילא, כשאתה מעביר שיעור, כשאתה מבין אותו, ואתה שולט בו, ואתה מרגיש בטוח בו, אתה גם המקשיב, התלמיד ששומע אותך, הוא שומע, קולט ומבין, כאילו שולחן ערוך שמוכן לפני האדם לאכילה. עם הטעמים, עם הסיבות, עם השורשים של כל דבר, עם המהלך כפי שהוא. הלאה אנחנו רואים, הלימוד שלנו היום הוא מושפע קשות מהיותנו מפוזרים בין אומות העולם. זה האסכולות שהיו ללמוד כמה שיותר. קראתי כתבה לא מזמן, יש מוסף של עיתון בשבע, קוראים לו אתנחתא. אתנחתא. כאילו מנוחה. ושבת מחלקים את זה, לא יודע. אז אני הסתכלתי על זה אתמול, שלשום. אני לא יודע, זה עיתון זה של השבת, או שבת לפני כן. היה שם כתבה על רופא, כירורג, מומחה לב, מנתח לב. שהוא כתב על עצמו, הוא הוציא ספר, על החשיבות של הריצה. והוא מספר על מה שעבר עליו בחייו, ואיך הוא הגיע למסקנה הזו, והוא בעצמו רץ וכו' 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 וכו'. יש משפט אחד שתפס אותי בכל הכתבה. הוא אמר שכשהוא היה ילד, הוא לא חשב להיות רופא בכלל. זה לא היה הכיוון שלו. היום הוא רופא בכיר, מנתח לב. איך הוא הגיע לזה? הוא אמר שפעם באיזה קורס חופשים שהוא עשה בצבא, הם היו באיזה ניתוח, והוא ראה את המנתחים, עושים פעולה בתוך הלב, הוא התפעל כל כך, אמר, אני רוצה להיות. והמשפט שתפס אותי כל כך חזק, וכשאני הכנתי את הדברים לשיעור היום, זה נכנס לי ככה כמו איזה גרעין. הוא אומר, מה אתם חושבים? ללמוד רפואה זה קשה? לא. זה לקרוא חומר, נזק לדעת אותו וזהו, אתה חופה. האסכולה הזו של לרקנו, לקחת חומר, לקרוא אותו, החומר הוא סיכומים. אתה קורא סיכומים, ואתה יודע אותם, ואתה נבחן עליהם, ואתה רופא. זה אסכולת חשיבה של אומות העולם. זה לא מתאים ללימוד תורה. זה מתאים לכל מיני דברים אחרים, אולי לפי דעת הרב קוק, כמו שראינו, גם זה לא מתאים. לכן, אנחנו כאן בארץ הקודש, ופעמוני הגאולה מצלצלים לנו כל יום. צריכים לחזור לתורת ארץ ישראל. צריכים להתרגל ללמוד כפי שהורו חכמים בזמן התלמוד. בזמן שאנחנו היינו בארצנו, עד שנזכה שמה שנאמר בפרשה שלנו, אשר תשים לפניהם כשולחן ארוך המוכן לאדם. יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אמן ואמן.